איזה כותרת היא התנסות לחיים. כותרת של כל היום הזה התנסות לחיים, ואנחנו ננסה לחשוב ביחד קצת לפתוח את הנושא הזה. אז התמסרות מהמילה למסור, מסירה, יש בה איזה אלמנט של התנתנות. אני כמו מוסרת את עצמי לחיים. אני מוסרת את עצמי לחיים ואני מסירה מעצמי משהו. אני, אולי אני מסירה מעצמי את הניסיון לשלוט בחיים. אני, כשאני בהתמסרות לחיים, אני אומרת כן לחיים, אני מסכימה. איזושהי הסכמה עמוקה לקבל את החיים, כפי שהם באים חדשים בכל רגע. התמסרות בעברית יש בה גם איזשהו אלמנט של הדדיות. תחשבו על התמסרות בכדור. זה כמו איזשהו משחק, יש כאן כבר איזשהו אלמנט של מסתורים. מסתורים שקשור ביחסים בינינו לבין החיים. יחסים שיש בהם הדדיות, יחסים שיש בהם משחק של התמסרות. אני מתמסרת לחיים, אני מתמסרת עם החיים. אני חיה והחיים זורקים עליי כל מיני כדורים, ואני מסכימה לתפוס אותם. לפחות אני מסכימה לנסות להשקיע איזשהו מאמץ, לתפוס את החיים, לתפוס את הכדורים שהחיים זורקים אליי. גם אם חלק מהכדורים האלה כבדים למדי, או לא נעימים למגע, ודאי כל אחד ואחת מאיתנו חוותה בחייה איזשהו כדור שנזרק אליה, והיה לא פשוט להחליט, כן, אני מחזיקה, אני תופסת את הכדור הזה עכשיו, והוא לפחות מנסה. אז התמסרות לדברים טובים ונעימים, או למה כדאי לנו להתמסר לדברים טובים ונעימים, זה כאילו מובן מאליו. זה לא תמיד פשוט. לפעמים קשה להתמסר לטוב לא פחות מאשר קשה להתמסר לרע. תחשבו על התמסרות לאהבה, וכמה חרדה זה מעורר. התמסרות לנתינה של מישהו אחר או מישהי אחרת. התמסרות לעזרה שמוצעת לנו. אז אלה הם דברים טובים, אבל לא תמיד קל להתמסר אליהם. לא תמיד קל, אבל לפחות ברור לנו שזה כדאי, אוקיי? כדאי להתמסר לטוב, לנעים. כדאי לטפח בעצמנו את האפשרות הזאת. אבל למה להתמסר ללא נעים? למה להתמסר לרע? לדברים, לכדורים קשים ולא נעימים שנזרקים אלינו על ידי החיים. אז האמת היא שפשוט אין דרך אחרת שעובדת באמת לאורך זמן. זאת אומרת, אין לנו אפשרות לבטל את הלא נעים בחיים. אין, חוץ מקבלה של הלא נעים, כשהוא בא כחלק מהחיים, כחלק ממה שיש, אין פטנט אחר שעובד. אין אפשרות לסלק את הלא נעים מהחיים. אין אפשרות לחיות חיים בלי כאב, בלי אובדן, בלי קושי, בלי מחלה. והאמת היא שהניסיון להימנע מהדברים האלה מצמצם את החיים. זה מצמצם את החיות בתוכנו. זה מצמצם את המשחק החופשי הזה עם החיים. זה מייצר לנו חיים שאין בהם הפתעות, ואין בהם לכאורה דברים לא צפויים, אבל גם הטוב שיש בהם הולך ומצטמצם. אנחנו לא יכולים לצמצם את הלא נעים בלי לצמצם את הנעים. החיים חיים, ואם אנחנו מתחילים לנסות לארגן את הזרימה שלהם, שזה ככה יהיה וזה לא יהיה, ואת זה כן אני מקבלת ואת זה לא, אז אנחנו באיזושהי תודעה שמצמצמת, איזושהי תודעה שמנסה לשלוט, איזושהי תודעה שלא מקבלת את הדברים כפי שהם. זה מזכיר לי איזה סיפור של מרצה שלמדתי אצלה שדיברה על זה שבאיזשהו שלב התחילו לעבוד עם מחשבים וככה היא מאוד התלהבה והיה פחד מאוד גדול מווירוסים ותוך כדי שהיא עבדה על איזה מאמר פתאום עלה במחשב השאלה אם את רוצה להגן על המחשב שלך מכל אפשרות של וירוס והיא כתבה כן בוודאי והמחשב פשוט נכבה לחלוטין, ואי אפשר היה לעבוד איתו יותר. ואני חושבת שזה מה שקורה, כשאנחנו מנסים להגן על עצמנו. לשלוט על הכל, להגן, שלא תהיה פגיעה, שלא יהיה קושי, שלא... אז אין גם חיים, בעצם. יש חיים מאוד דלים. אז הבנו שאין אפשרות לסלק את הלא נעים, אוקיי. אבל מה עם האפשרות להיאבק בו? להיאבק בו. כשהוא מגיע, ללחם בו, לנסות להכניע אותו. אז המאבק הוא, שוב, מה שהוא מכניס לחיים שלנו, זה אנרגיה של מאבק. המאבק בלא נעים, מתוך איזה ניסיון שיהיה לנו רק טוב ורק נעים, מכניס לתוך החיים מאבק. והרבה פעמים מה שאנחנו מנסים לסלק דרך הדלת יחזור דרך החלון, או שננעל את הדלת ונסתובב ונראה שהוא בתוך הבית. והאנרגיה הזאת של המאבק פשוט מתישה אותנו ומרוקנת אותנו. החיים מתוך מאבק הם חיים קשים. הם חיים לא נעימים. הם חיים שאין בהם הרבה רכות, אין בהם הרבה גמישות. ודאי אין בהם שמחה. חיים הם משהו שנמצא כל הזמן בתנועה. החיים הם השתנות מתמדת של כל הדברים כולם, כל הזמן. החיים זורמים דרכנו ודרך כל היצורים האחרים. וכל רגע הם, כל רגע הם אחרים, כל רגע הם חדשים. הם בשום אופן לא עניין פרטי, החיים. הם לא עניין, הם ודאי לא שלנו, במובן הרגיל שאנחנו חושבים על המושג הזה שלנו. איזה תפיסה של בעלות יכולה להיות לנו על חיים? חיים לא שייכים לנו, בהיותם לא צפויים, משתנים, לא בשליטתנו. אנחנו לא בוחרים מתי ניוולד לתוך החיים, אנחנו לא בוחרים מתי נמות, בדרך כלל. ואם יש בנו איזו השתוקקות לשמר את החיים בצורה קבועה ולא משתנה וצפויה באיזושהי רמה, זה פשוט מפריע לזרימה שלהם. אנחנו פשוט יוצרים את ההפך ממה ש... אנחנו רוצים. ככל שאני מקבלת את החיים כפי שהם, ככל שאני מתמסרת לחיים, ככל שאני מטפחת בי את האפשרות להתמסרות, זו עבודה יומיומית, כל רגע. ככל שאני מטפחת בי את האפשרות להרחיב את הלב, ולקבל את מה שמגיע, כמו שהוא מגיע. להרחיב את הלב ולקבל את מה שמגיע דווקא כשמתעוררת בי ההתנגדות, דווקא כשמתעורר בי הקיבוץ. שם אני צריכה לנשום, שם אני צריכה להרחיב. ככל שאני אומרת כן לחיים, ככה החיים מתמסרים איתי. ככל שאני מתמסרת, ככה החיים מתמסרים אליי. הם משחקים איתי. ונוצר איזה משחק של הדדיות. החיים מתחילים והם לזרום בצורה יותר חופשית. והזרימה הזאת רק מתגברת. אז מה מקשה על ההתמסרות? למה זה כל כך קשה להגיד כן למה שהחיים מביאים על הפתח של הדלת שלנו? נקרא משהו שעדי ישנתי כותב על זה בספר שנקרא Falling into Grace. הוא כותב כאן על העניין הזה של התחושת העצמית שלנו, על העובדה שבעצם כל אחד מאיתנו יש תחושה של סלף, איזושהי תחושה של עצמי, ושזה חלק ממה שיש, אבל שיש לזה איזשהם צדדים שמקשים על הזרימה של החיים. Every human being will develop a sense of separate self, an ego structure. כל בן אדם יפתח תחושה של עצמי במהלך החיים, איזה מבנה של אגו. So it wouldn't really make any sense to say that it's wrong or that it shouldn't happen, because it does happen. It happens almost all the time for almost all human beings. Okay? זה לא יהיה הגיוני להגיד ש... זה טעות, אנחנו צריכים לבטל את העניין הזה של אגו, כי זה קורה כל הזמן, וזה קורה כמעט לכל בני האדם. But there's a shadow side to our sense of self. יש לזה איזשהו צל, יש לזה איזשהו צד אפל לתחושת העצמי הזה. When we see ourselves as separate, as something other than the life around us, it breeds a sense of alienation and a sense of fear. כשאנו רואים את עצמנו כנפרדים, כמשהו שהוא אחר מהחיים שסביבנו, זה מעורר איזו תחושה של ניכור ושל פחד. Alienation and fear. Because when we see life as other, when we see each other as other, then these others are seen as potential threats. Okay, כשאנחנו רואים את החיים כאחרים מאיתנו, כשאנחנו רואים אנשים אחרים ואחרות כאחרים ואחרות מאיתנו, כשאנחנו רואים חיות או עמים אחרים כאחרים מאיתנו, אז האחר הופך להיות איזשהו איום. Of course, life itself is one of the biggest threats that an ego can perceive. החיים עצמם הם אחד האיומים הכי גדולים שהאגו שלנו יכול לתפוס. You can go on a trip, you can go on vacation, you can go to the other side of the earth, but you can't escape life. Life is an immense happening. Life is an immense happening. Okay, אפשר לנסוע לטיול, אפשר לנסוע לקצה השני של העולם, אבל אי אפשר להתחמק מהחיים, אי אפשר לברוח מהחיים. והחיים הם התרחשות שלא נפסקת, התרחשות מתמדת. As long as we see existence as something that's essentially other than what we are, we'll view existence as a potential threat. Okay? כל עוד אנו רואים את הקיום שלנו כמשהו אחר מאיתנו, באיזושהי הפרדה, או איזו תחושה של מפרדות, אז החיים יהיו גם איום. החירות הזאת באיזשהו אופן גורמת לנו לתפוס הדבר כאיום. מיד מתעורר הרצון לשלוט, מיד מתעורר הרצון לארגן את החיים בצורה מסוימת כזאת או אחרת. מיד מתעורר בנו החשש מהלא ידוע, החשש מהלא צפוי. אז מה בכל זאת מאפשר את ההתמסרות לחיים? מה מסייע לנו להתמסר? ראשית, ההיווכחות באי הקביעות, ההיווכחות בהשתנות המתמדת, בכך שלא ניתן באמת לשלוט לא בחיים ולא בנתיבים אליהם הם מובילים אותנו. מה שהרבה פעמים יכול לסייע להיווכח באי הקביעות ובהשתנות המתמדת זה הקרבה לטבע. רק להיות בטבע כמה שעות וכבר משהו יכול לקבל בצורה יותר סלחנית את ההשתנות הזו. תחשבו על חילופי העונות. מה נקרא אם עץ בשלכת יחליט שהוא לא רוצה לוותר על העלים שלו עכשיו? הוא רוצה להחזיק בהם. הוא מרגיש פחות יפה בלי עלים. מה יקרה אם עץ אגסים יחליט שהוא פתאום רוצה להיות עץ תפוחים? אין לנו, בטבע יש איזו קבלה עמוקה של ההשתנות המתמדת, של אי השליטה, של הדברים כפי שהם, ואני חושבת שהקרבה לטבע מאוד מאוד מאפשרת לנו להתחבר לתנועה הזאת של החיים. לחשוב על הנשימה שלנו כמו על רוח. רוח שנכנסת לתוך הגוף, יוצאת מהגוף. הרוח הזאת לא צריכה אותנו בשביל להיכנס ולצאת מהגוף. תהליך שהוא חלק מהטבע, בחיים. ובחיים שלנו, מחלה, פרידה, אובדן, שינוי קריירה, מעבר מקום מגורים, כל הזמן יש איזו השתנות. וגם דברים הרבה יותר קטנים. בכל שנייה יש מתחוללים בגוף הזה מיליון שינויים. אין לנו אפילו מושג על אלפית מהתהליכים האלה שמתחוללים בגוף שלנו כל רגע. בלי שאנחנו צריכים לעשות משהו. להפך, עדיף שלא נעשה שום דבר. פשוט נאפשר לחיים האלה להתחולל בתוכנו, דרכנו. בינינו. אז ההיווכחות הזאת בהשתנות המתמדת ובחוסר היכולת שלנו לשלוט יכולה לעזור לנו להתמסר. ועוד דבר שיכול לעזור לנו להתמסר זה ההיווכחות בסבל ובצמצום שהניסיון לשלוט בחיים מייצר. אם נתבונן על החיים שלנו או על, בכל רגע, או בתוך ישיבה, בתוך תרגול. אנחנו נראה שככל שאנחנו מנסים להימנע מכאב, נניח, אנחנו מייצרים קיבוץ. והקיבוץ הזה מייצר הרבה יותר כאב מאשר אם היינו פשוט מרפים ומקבלים את זה שהברך קצת כואבת כשיושבים 45 דקות. הרגל נרדמת לפעמים. זה עובר. אני מתחילה להיאבק בזה כשאני מנסה לזוז ולשנות ולנסות ולארגן את החיים אחרת. בפעמים מה שקורה זה שהדבר שמפריע לי הופך להיות הרבה יותר בלתי נסבל. והסבל שלי רק גובר. באמת, באמת את רוב הדברים אנחנו לא יכולים לשנות. אנחנו יכולים לעשות הרבה בהינתן העובדה שאני יודעת, חלק מאיתנו מתמודדים עם מחלה קשה. יש המון 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 מה לעשות. אבל לשנות את העובדה הזאת, זה לא בידיים שלנו. לפעמים זה משתנה, לפעמים זה משתנה באופן ש... בעזרת טיפולים רפואיים, ניסים, באופן שאי אפשר בדיוק להסביר או להתחקות אחרי ההתרחשות שלו. ואנחנו לא באמת יכולים לשלוט בניסיון להעלים את הדבר הזה מהחיים, או ההכחשה שלו, או המלחמה איתו, באמת רק מייצר עוד ועוד סבל. זה כמו בודה מדבר על כך שפעמים אתה הולך ביער ונתקע בך איזשהו חץ, והעובדה שהחץ הזה נתקע בך יש לה משמעויות, כאב ו... אבל אם אני מקבלת את זה שהחץ עכשיו פגע בי ועושה מה שאני יכולה לעשות עם זה, מקבלת טיפול, מציעה את החץ, חובשת את הפצע וכו', זה דבר אחד. אבל אם אני מתחילה להאשים את עצמי, לבקר את עצמי, להגיד הלוואי שלא הייתי הולכת שם, למה זה קרה לי, אני מייצרת עוד ועוד ועוד סבל. אני בעצם תוקעת בעצמי עוד ועוד חיצים. זה מה שאנחנו עושים הרבה פעמים עם הביקורת העצמית, עם השאלה למה זה קרה דווקא לי, מה עשיתי לא בסדר, מחשבה שלנו שיש לנו איזו אפשרות לשלוט או להזמין לחיים משהו כזה או אחר. כל הדברים האלה הם כמו עוד חיצים שאני בעצם פוגעת בעצמי גם. והיווכחות בסבל ובצמצום שהניסיון שלנו לשלוט בחיים מייצר, מאוד יכולה לעזור לנו להתמסרות. עוד דבר שמאוד יכול לעזור זה עייפות מהמאבק. ולפעמים אנחנו נאבקים ונאבקים ונאבקים, ובאיזשהו רגע מסוים זה פשוט נמאס, או פשוט אין לנו כוח יותר. ואז אנחנו מרפים. ומתוך ההרפייה הזאת קורה משהו אחר. עוד דבר שעוזר באופן פרדוקסלי, ההתמסרות עצמה עוזרת לנו להתמסר. ההתמסרות לחיים מאפשרת יותר ויותר התמסרות לחיים. החוויה של ההתמסרות היא חוויה שמאפשרת לנו לאט לאט ליצור קצת יותר ביטחון בחיים, קצת יותר אמונה, לפעמים אפילו ידיעה שאפשר לסמוך על החיים. כמו שהנשימה נושמת את עצמה, המחשבות חושבות את עצמן, החיים חיים את החיים. לא בטוח שאני צריכה להתערב כל כך. מתוך ההתמסרות יכולות יש לפחות שתי אפשרויות, זאת אומרת, יכולה להיות איזושהי חוויה של נפילה. אבל אז לפעמים יש היווכחות בכך שהפחד מפני הנפילה היה הרבה יותר גרוע מאשר הנפילה עצמה. הפחד מפני הנפילה הרבה יותר גרוע מהנפילה עצמה. הפחד מצמצם את החיים הרבה יותר מאשר הנפילה. אני זוכרת את הפעם הראשונה שנפלתי מאופניים. הפכתי להיות רוכבת אופניים בגיל מאוחר יחסית. אני זוכרת שחזרתי הביתה אחרי שנפלתי נפילה רצינית ככה עם האופניים באמצע הכביש, ובן הזוג שלי אמר לי, אוקיי, עכשיו את רוכבת אופניים. עכשיו את רוכבת אופניים באמת. והיום אני יודעת שזה היה מאוד נכון. יש משהו בחוויה של הנפילה שגם מלמד משהו מאוד חשוב על הטכניקה של רכיבה על אופניים, ובאיזה זווית אפשר לעלות את הכביש ובאיזה זווית כבר אי אפשר לעלות מהכביש למדרכה. אבל גם יש איזו למידה שזה לא כל כך נורא. זה כואב ליפול, זה לא נעים, אבל זה עובר. זה פחות מפחיד. אז במידה שההתמסרות מובילה לאיזושהי חוויה של כישלון או נפילה או קושי, לפעמים הרווח מזה הוא מאוד מאוד גדול. בעצם זה לא מה שקורה לנו בחיים ש... באמת קובע, אלא מה שאנחנו מצליחים לעשות עם מה שקורה לנו בחיים, האופן שבו אנחנו מקבלים ומשתנים לאור מה שקרה לנו. ולפעמים מתוך ההתמסרות יש חוויה של חסד, חוויה שבה אנחנו מרפות ומתמסרות ומשהו או מישהו מחזיק אותנו. החיים שאנחנו מתמסרות אליהם מתמסרים אלינו בחזרה. והחוויה הזאת של ההחזקה היא חשובה מאוד. החוויה הזאת שמשהו, מישהו מחזיק אותנו. כי מה אנחנו למדות זה שההתמסרות היא תמיד לתוך משהו. לתוך החיים, לתוך האמון בחיים, לתוך הזרימה שלהם. לפעמים לתוך החיבוק של מישהו או מישהי. החוויה של ההחזקה היא חשובה, כי אם אנחנו לא מרפים, או לא מרפות את השרירים, אנחנו לא יכולות לחוות את ההחזקה הזאת. תחשבו על תינוק שטונוס השרירים שלו דרוך, שהוא מחזיק את עצמו כמעט. התינוק הזה בעצם לא מרגיש שמחזיקים אותו. זאת אומרת, כל עוד אני מחזיקה את השרירים, אני לא יכולה להרגיש את ההחזקה. אם אני לא מרפה, אני לא יכולה להרגיש את האדמה שתומכת בי. לכן, אני חושבת, לפעמים החיים אוחזים בנו חזק מאוד. אולי נדמה לנו שהאחיזה הזאת אפילו חזקה מדי. אבל יכול להיות שהאחיזה הזאת זה איזושהי קריאה של החיים. זה קריאה להרפות את השרירים. זה קריאה להתמסרות. אם נוכל לקבל קבלה רדיקלית את המהות העמוקה של החיים, את ההשתנות המתמדת, את המסתורים, את אי הידיעה, נוכל ליהנות גם מההפתעות שהחיים מזמנים לנו. לא תמיד הכדורים שהחיים זורקים אלינו הם כבדים או לא נעימים. אם נעמול על ההשתחררות מהגורמים שמעכבים אותנו מקבלת החיים כפי שהם, אם נזיז את האבנים שמפריעות לזרימה של הנהר, ועבור כל אחד ואחת מאיתנו מדובר גם בעבודה יומיומית וגם באבנים קצת אחרות וגדלים אחרים, אבל כולנו מתמודדים ומתמודדות עם פחדים, עם בושה, עם אשמה, עם גאווה, עם קנאה, עם כל האבנים האלה שמפריעות לנער החיים שלנו לזרום. אז העבודה של החיים היא כמו עבודה של זזה של אבנים מהזרם של הנהר. יש אבנים קטנות שאפשר להזיז אותם בקלות, ויש אבנים שזה עבודה לכל החיים, ולפעמים הנהר צריך לזרום סביבן. ואנחנו כל רגע מזהות את האבנים שמפריעות עכשיו לזרימה של הנהר ומנסות להזיז אותן. והחדשות הטובות הן שכל אבן שזיהינו והזזנו מאפשרת לנהר של החיים לזרום ביתר קלות. כל אבן שזיהינו והזזנו מאפשרת לנו ליהנות יותר מהתחושה של הזרימה. התחושה של הזרימה של אנרגיית החיים בגוף, ממש. התחושה של הזרימה של החיים מרגע לרגע. וכל אבן שהזזנו מאפשרת לזרם החיים לזרום חזק יותר ומשוחרר יותר. וככל שהזרם הזה חזק ומשוחרר יותר, אז ככה נהר עצמו מסייע לנו בהזזה של האבנים. לפעמים כל מה שצריך לעשות זה רק לזהות איזה אבן מפריעה עכשיו ולגעת בה, והנהר כבר יזיז אותה מדרכו. במקום שבו אני מזהה אבן של אי שקט, אני יכולה לטפח את השלווה ואת השקט. ובמקום בו אני מזהה אבן של מאבק, אני יכולה לטפח את השלום ואת השלווה והשלמה והקבלה. ובמקום שבו אני מזהה אבן של ספק ושל בלבול, אני יכולה לטפח בהירות ואמונה. ובמקום שבו אני מזהה אבן של דחייה ושל שנאה, אני מטפח שמחה ואהבה. לסיום משהו מתוך ספר התאו בתרגום של ניסים אמון. כדי לרכוב על הגל של התאו יש ללמוד תחילה להקשיב. כדי להקשיב באמת צריך להיות פתוח, כדי להיות פתוח צריך להיות במנוחה. כדי לנוח צריך שלא יהיה פחד. כדי שלא יהיה פחד צריך לסמוך על החיים. כדי לסמוך על החיים צריך להתמסר לאהבה. כדי להתמסר צריך אומץ. אבל רק הגיבור האמיתי אמיץ מספיק כדי להתמסר. בכל השאר קל יותר להילחם. בואו נשב עם זה כמה רגעים בשקט. Thank you.